שלום לכולם, חנוכה שמח, כמה שיכול להיות שמח. ברשות הרב יעקב כאן ראש הישיבה, הרב אנדר, סגן ראש הישיבה, אגב שאינם כאן, כבודם כאן. נפתח במי לתהיל חטא, אחר כך נעבור למי לדאגדת. לפני מספר שנים התקשר אליי איזה בחור ישיבה מהצפון, שאל אותי את השאלה הבאה. הם יוצאים קבוצה של תלמידים לשמח חתן וכלה לחתונה מצפון הארץ לדרום הארץ. כאשר הם יוצאים לפני פלג המנחה, לפני זמן ההדלקה. והוא שואל שאלה כזאת, האם מותר לו לאכול לפני שהוא מדליק בחדרו? כיוון שהם יחזרו מאוחר בלילה מהחתונה לחדר, בצפון הארץ, מותר לו לאכול בחתונה לפני ההדלקה או לא? שאלה שנייה, הוא שואל, אם יעשו הדלקה כללית באולם החתונה, כמו שרגילים לעשות בתי הכנסת, האם זה יתיר לו לאכול לפני ההדלקה או לא יתיר לו? או שהוא יוצא בכלל איזה חובה בהדלקה הזאת? שאלה שלישית, הוא שאל, האם מן הראוי שיקח והחדר שלו לחתונה נר, שיצטייד בנר וידליק אותו שם באולם החתונה, ובזה יצא את חובת הדלקה ואחר כך הוא יוכל. ואני מוסיף על השאלות שלו עוד שאלה, מה עם החתן והכלה? חתן והכלה שיצאו מהבית שלהם, מבית הוריהם, בזמן ההדלקה והדליקו כל אחד בבית הוריו בנפרד, האם יצטרכו להדליק שוב בברכה אחרי החתונה שיגיעו לבית החדש? זה פחות או יותר השאלות שהוא שאל אותי ואני הוספתי, ועכשיו נשיב על ראשון ראשון ואחרון אחרון. אז קודם כל כתבו הפוסקים שהמנהג להדליק בבתי הכנסת ובכינוסים אינו פותר אותנו מלחזור להדליק בבית בברכה, כיוון שההדלקה המרכזית הזאת זה מנהג שהשתרבב עם הדורות וזה לא תקנת חז"ל, ולכן ודאי שזה לא פותר מחובת ההדלקה האישית של כל אחד, וזה גם לא מתיר את האכילה לפני ההדלקה. לנסות ולהשיג נר או להביא נר מהחדר להדליק באולם, גם זה לא טוב. למה? כיוון שיש חקירה גדולה בפוסקים, האם חובת ההדלקה היא על הגברה או חובת ההדלקה היא על הבית, או שזה שילוב של שניהם ביחד. אז אם חובת ההדלקה על הבית, אז הוא צריך להדליק בחדר שלו, בפנימיה, ולא באולם, אז זה לא יעזור שהוא יביא נר לאולם. יש מהרשם שפסק לנוסע הרכבת, הוא אומר אלה שנוסעים ברכבת ולא עתידים לחזור לביתם בלילה, שידליקו ברכבת או באיזה מקום צדדי, כיוון שלא עתידים לחזור, אבל מי שעתיד לחזור לביתו, ביתו הוא מקום החיוב ואין להדליק באולם או בחוץ. לכן הפתרון הזה להביא נר מהחדר לא טוב. אז העצה שיצתי לו הוא ככה. קודם כל הבחורים הספרדיים אין בכלל בעיה, מתגיעים עליהם בבית, הם סמוכים על שולחן הוריהם, אז בכלל, פתרנו, הבעיה בכלל לא התחילה. הם יכולים לאכול בחתונה חופשי, וגם לא צריכים להדליק נרות חנוכה, מתגיעים עליהם בבית. לגבי הבחורים האשכנזים, אז אני חושב כך. קודם כל, מקור האיסור לא לאכול לפני ההדלקה, לא מופיע בכלל בהלכות חנוכה. אתם יודעים איפה הוא מופיע? בהלכות בדיקת חמץ. משם הפיקו את זה בהלכות חנוכה. אבל זה לא כתוב בכלל במשנה ברורה בהלכות חנוכה. כתוב בלכות בדיקת חמץ, לא יאכל ולא ייכנס לסעודה לפני שיבדוק, שמא יימשך אחר האכילה וישכח ולא יבדוק. אבל זה לא כתוב לגבי הדלקת נר חנוכה, משם העתיקו את זה לפה. ולכן חשבתי מדינה שמסברה, שאם הוא נמצא באולם ומשמח חתן וכלה, כרגע הוא לא במקום החיוב ההדלקה, אז מה יעזור שאני אסור לו שלא לאכול? להרעיב אותו עד 11 עד 12 בלילה, מה זה יועיל? זה לא יועיל לכלום, מכיוון שלהדליק כרגע הוא לא יכול, הוא לא נמצא במקום החיוב, ממילא אין לזה, זה לא מעלה ולא מוריד, אין לזה שום תועלת אם אנחנו נמנע ממנו מלאכול, כיוון שהוא לא יימשך אחר אכילה, ולא יימנע מלהדליק, הוא לא נמצא במקום ההדלקה. אז זה לא משנה. אז ודאי שאפשר להתיר לו לאכול חופשי, לכשיגיע לחדר שלו, שידליק אז בברכה מקסימום שימנה איזה שומר שיזכיר לו, תשמע, תשכח, לא ידלק לנרות חנוכה, שתחזור לפנימיה ב-12:00 בלילה, אז תדליק בברכה. לסיכום, הבחורים האשכנזים לא יוכלו להדליק באולם החתונה בברכה, כיוון שיש פוסקים שאומרים שזה חובה על הבית, הם יצטרכו לחזור חזרה לחדר ולהדליק עם ברכה, בינתיים יכולים לאכול באופן חופשי בחתונה, מכיוון שהם לא נמצאים במקום החיוב, וזה לא משנה, וזה לא מעכב את ההדלקה. מה אתה רוצה לשאול? כן, אני מסכים איתך. אני יודע את המשתבור הזה. ואף על פי כן מה אמרתי? כשיש איזה תועלת. יש איזה תועלת שנמנע ממנו מלאכול? למה לא כלום? דרך אגב, המשנה ברורה מאיפה לקח את זה? מלכות בדיקת חמץ. אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך. הבנתי, אבל זה לא מופיע בשולחן ערוך. המשנה ברורה, חפץ חיים, לקח את זה מלכות בדיקת חמץ. זה המקור. אז אני אומר מסברה, אתה יכול לחלוק עליי, ישפטו השומעים. אני אומר מסברה, מה זה יועיל שתמנע ממנו לאכול באולם החתונה? מתי הוא ידליק ב-12 בלילה? אז הוא יישאר רעב עד 12 בלילה? אז אני יענה לך על השאלה שלך במניין של שמחת חתן וקלה, שזה כרגע המצווה. אם אתה תישאר בצד ולא תשתתף בסעודה, זה קצת יפגע בחתן והקלה, נכון? יש לך פה מצווה לפניך, מצווה שמחת חתן וקלה, ואם תמנה שומר שיזכיר לך, או מישהו שלא נמצא בחתונה, שייתן לך אס-אמס או בטלפון, אני חושב שזה ודאי פתרון טוב, ולא נראה לי להחמיר, למנוע ממנו לאכול, כשהוא לא נמצא במקום החיוב. אם הוא נמצא בבית, יש איזה היגיון, שלא יאכל עד שידליק. אבל אם הוא נמצא במקום שלא מקום החיוב, עכשיו מה לגבי החתן והקלה? עכשיו ככה, לגבי החתן והקלה, כיוון שאמרנו שיש מחלוקת הפוסקים, האם זה חובה על הגברא או חובה על הבית, אז יש מקום להורות להם לחזור ולהדליק בביתם החדש ללא ברכה. שאלה אם יש מקום להמליץ להם, כשהם יוצאים מבית הוריהם, להתכוון שלא לצאת בהדלקה של הוריהם, כדי שנורא להם להדליק בברכה בביתם החדש. ראיתי שהעצה הזאת לא טובה, מכיוון שמצווה הבא לידך חביבה, מצווה בשעתה, מצווה הבא לידך אל תחמיסן, תעשה אותה כמו שצריך בזמן, ולכן כאשר הגיע הזמן שחובת הדלגה והם רווקים בבית הוריהם, התכוונו לצאת, ואי אפשר להורות להם שלהתכוון שלא לצאת, הם צריכים להתכוון לצאת, להתכוון לברכה, ולחום הידליקו עוד פעם בברכה, בלא ברכה, בבית החדש אחרי החתונה. זה די דומה למישהו ששאל אותי לא מזמן, מישהו מפה, משעלבים, לפני כמה ימים, הוא נוסע לישון בבית חמיב, והוא יוצא אחרי פלג המנחה, מפה, שואל אותי אם להדליק בברכה פה, או להדליק בבית שהוא ישן. עליי לא, לא ישן בביתו בשעלבים. כתבו הפוסקים בדיוק דנו בשאלה הזאת, הרב שאול ישראלי, זצ"ל, מראשי ישיבת מרכז הרב, פסק בדיוק על שאלה כזאת, הוא הורה, כיוון שבמקום החיוב, בזמן החיוב, אתה כרגע נמצא בבית שלך המקורי, אז תדליק בבית בשעלבים בברכה. אפילו שאתה לא יושן הלילה בבית הזה, כיוון שבזמן החיוב זה הבית שלך, גמרנו, זה הבית שלך, תדליק בברכה במקום שאתה נמצא, ובבית חמיך אתה פטור. נגיד מילד אגדת, מה? מפלג המנחה מתחיל זמן החיוב, כן, אפשר כבר לצאת את החובה מפלג המנחה, בהחלט אפשר לצאת את החובה מפלג המנחה. בשעתתך, כן, כשאין לך, בתנאי שאתה משאיר הרבה שמן, שיהיה את החצי שעה, אחרי יוצאת הכוכבים. פרשת בעלותך, בעלותך את הנרות אלו פני המנורה, יאירו שיבת הנרות. איך מספקים את הפסוק הזה ומה זה פני המנורה? אז בפשטות פני המנורה זה הנר האמצעי. מה זה אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות? הכוונה, כך אומרים חז"ל, שהשלבות, ששת השלבות, שלושה מצד ימין, שלושה מצד שמאל, היו פונים לכיוון הנר האמצעי, לכיוון פני המנורה. לנר האמצעי הזה היה עוד שם, קראו לו נר המערבי. למה קראו לו נר המערבי? כיוון שהמנורה עמדה בדרום. אם זה הקיר הדרומי, אם זה הקיר הדרומי, יש מחלוקת מסכת מנחות, האם המנורה עמדה במקביל לקיר הדרומי, זאת אומרת בין מזרח למערב, או בניצב לקיר הדרומי, זאת אומרת בין דרום לצפון. למאן דאמר שהמנורה עמדה בצורה כזאת במקביל לקיר הדרומי, אז זה אומר שנר המערבי היה הנר הקיצוני. למאן דאמר שהמנורה עמדה בניצב לקיר הדרומי, זה אומר שהנר המערבי היה הנר האמצעי. למה הנר האמצעי קרוי נר המערבי? הרי כולם באותו צד, מכיוון שהשלהבת שלו, סידרו אותה בצורה כזאת, שתפנה מעט לכיוון מערב. ואז כל שאר השלהבות היו פונים לכיוון הנר האמצעי, שקרוי הנר המערבי, שנאמר אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה הנס יש בזה? אז חז"ל במסכת שבת שואלים, וכי הקדוש ברוך הוא צריך תאורה בבית המקדש, וכי לאורה הוא צריך, וכל 40 שנה לא הלכו אלא לאורו, אז אומרים, עדות היא לישראל ששכינה שורה בישראל. מה העדות? העדות, יש פה שני ניסים שיש במנורה. נס מספר אחד, שנר המערבי היה דולק 24 שעות, כאשר שאר הנרות היו דולקים רק עד הבוקר, מתחילת הלילה עד הבוקר, בנר המערבי היה שמן גם כן ללילה שלם, ובדרך נס היה דולק 24 שעות עד הערב שלמחרת. הנס הזה נמשך עד תקופת שמעון הצדיק והוא פסק. נס נוסף, ששת הנרות, למרות שהיית מטה את הפתילה, הרי על פי טבע, גם אם אתה מטה פתילה, השלהבת תמיד עולה באופן ישר. אבל בדרך נס, השלהבות היו פונים באלכסון לכיוון הנר המערבי, לכיוון הנר האמצעי, שנאמר, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, הניסים הללו היו בבית המקדש עד שמעון הצדיק, וזאת למה? עדות היא לישראל ששכינה שורה בישראל. הקדוש ברוך הוא לא צריך את התאורה הזאת, זה רק אות וסימן ששכינה שורה בישראל. מה העניין בעומק על פי סוד? אז אומר אור החיים הקדוש על פרשת בעלותך, נר המערבי הוא כנגד ישראל. הוא אומר ליודעי חן, חן זה חוכמת הנסתר. ששת הנרות זה כנגד אומות העולם. והזמן הזה שהנרות דולקים זה זמן הגלות, הלילה זה זמן החושך. בלילה דולקים כל הנרות של המנורה, גם הנרות של אומות העולם. בבוקר שמגיע זמן הגאולה, הם קווים, אין להם המשך. נרות של אומות העולם קווים, מי נשאר ממשיך לדלוק? רק נר המערבי שממשיך לדלוק עד הערב שלמחרת. ואני מוסיף מדנף שעל זה את הדברים הבאים. מה העניין שמסתתר מאחורי זה? שהשלהבות של אומות העולם פונים לכיוון נר המערבי, שזה לכיוון שלנו, לכיוון הנר של ישראל. מה העניין שיש בזה? יש תוספות במסכת קידושין, דף ל"ו עמוד ב', שמביא ירושלמי מעניין מאוד. כתוב שמי שיש לו עץ ישן בבית, נגיד בין 10 שנים, והוא רוצה לעשות הברכה, מה זה הברכה? הוא לוקח ענף ומכופף אותו, מבריך אותו באדמה בשביל שיצא לו עץ חדש. צריך למנות לו שנות אורלה לעץ החדש, או לא צריך למנות שנות אורלה? אז הוא מביא בשם ירושלמי. אם הוא יונק מן הזקנה, לא צריך למנות לו שנות אורלה. אם הוא עצמאי, צריך למנות שנות אורלה מחדש. ואיך נדע מתי הוא עצמאי ומתי הוא יונק מן הזקנה? אז הוא אומר, סימן היכר. הוא מלמד אותנו עכשיו משהו בבוטניקה. הוא אומר ככה, אם אחרי שהברחת את הענף, הענפים והעלים של העץ החדש נוטים לכיוון ההפוך, סימן שהוא עדיין יונק מן הזקנה. אם הם נוטים לכיוון העץ הישן, סימן שהוא כבר עצמאי והפסיקו לנוק מן הזקנה. וסימנך, מוסיף התוספות בשם ירושלמי, מי שנהנה מחברו בחינם, מתבייש להסתכל לו בפנים. ככה עובדים העצים, בצורה אנושית. אם העלים פונים לכיוון העץ הזקן, סימן שהם כבר עצמאים, זה עץ עצמאי, תמנה לו שלו תורלה. הוא לא מתבייש להסתכל עליו, כי הוא לא נהנה ממנו. אבל אם הוא עדיין תלותי בו, אז הוא פונה לכיוון ההפוך, כי הוא מתבייש להסתכל עליו. הסימן שהוא תלותי בו, הוא עדיין שייך לעץ הזקן. ככה אומר תוספות בשם ירושלמי. אז אני רוצה להגיד ככה. השלהבות של אומות העולם, בלילה, בזמן הגלות, שזה עכשיו, פונים לכיוון שלנו. למה הם פונים לכיוון שלנו לבלי בושה? כי מה הם חושבים? שאנחנו, עם ישראל, קיימים בזכותם. הנה, רק לפני כמה ימים הלכתי למודיעין, מתקן את המשקפיים של הילד, אומר לי שם הבעל החנות שלא שומר מצוות, אומר לי, הוא רואה אותי, אבל אנחנו מכירים מזמן, לפעמים אנחנו קצת מדברים בענייני יהדות, אומר לי, תגיד לי, זה לא ציני שבחנוכה הראשונים שנחלצו לעזור לנו לכבות את השריפות זה היוונים? תגיד לי, זה לא ציני, יש לך הסבר לזה? אמרתי, אני אחשוב על זה, באמת זה נשמע מוזר ביותר. שדווקא היוונים צריכים לעזור לנו בחנוכה, הם הראשונים, כן? הם הראשונים שפור מטוסים, הם והטורקים. אחר כך באו אחרים. מה קורה פה? ברור שאם אתה תשאל עכשיו את כל אומות העולם, שדרך אגב, אם אני אפתח פה סוגריים, שתקו לפני 60 שנה והיו אדישים, ועכשיו קצת הם התעוררו, לא שזה מחפר, כן? לא שזה מחפר, אבל יש איזה שינוי כיוון. אבל אם אנחנו נשאל אותם, מה הם יגידו? חבר'ה, אתם ניצלתם בזכותנו. אם לא היו את המטוסים שלנו, כל המדינה שלכם הייתה נפרדת. אז הם לא מתביישים, השלבות שלהם, מסתכל לנו בפנים. כי מה הם חושבים בזמן החושך, בזמן הגלות? שאנחנו קיימים בזכותם. מה האמריקאים חושבים? שאנחנו קיימים בזכותם. כולנו חושבים שעם ישראל, אבל מה האמת? יהודי מאמין מה באמת חושב. האמת היא שאם לא היו יהודים בעולם, לא היה בכלל עולם. העולם קיים בזכות היהודים, בזכות עם ישראל. מתי האמת הזאת מתגלה? האמת הזאת מתגלית בזמן הבוקר. כשמגיע זמן הגאולה, אז האמת היא, עכשיו אנחנו מבינים. בעצם זה היה תעתועי הדמיון. אנחנו בעצם קיימים בזכותם. הם הורידו לנו את השפע לעולם. אז מרוב ואדם, מה קורה לשלבות של הגויים, של אומות העולם, ששת הנרות של המנורה, פונים בבעלה לכיוון ההפוך. מרוב ואדם, כי הם רואים את האמת, ואז מה קורה? הם קווים. ואז רק נר המערבי נשאר דולק. זה מה שהוספתי על האורחיים הקדוש. והעניין הזה של עדותי, ששכינה שורה בישראל, אומר הפני יהושע, שכשנכנסו החשמונאים, הרי הגמרא אומרת, את המנורה הם לא הדליקו, כי גנבו אותה. מה הם עשו? לקחו שיפודים של מתכת, מצופים בבדיל, נעשו אותם באיזה קרש, עם איזה פמות למעלה, וזה מה שהם הדליקו. המנורה, המנורה הגדית, המסורתית לא הייתה בבית המקדש, אז גנבו אותה. היוונים גנבו אותה. בשביל לקיים מצוות הדלקת נר תמיד במקדש. אומר את מיושוע, כל הנס הזה לכאורה היה מיותר לגמרי, לא היה צריך אותו, היה אפשר להדליק בשמן תמה, תיתומה עוזרה בציבור, אלא הכל, הקדוש ברוך עשה את הכל בשביל להראות לעם ישראל שחזרו לחיבתם הראשונה, לחיבתם של שמעון הצדיק. מה שעד שמעון הצדיק הייתה עדות בבית המקדש של שכינה שורה בישראל, עוד משמיים, נס על טבעי, חזרו לחיבתם הראשונה, שקיבלו החשבונאים מיצוץ משמיים, מן הקדוש ברוך הוא היה איתנו במלחמה, עזר לנו למרות שיהודה המכבי מת, הקדוש ברוך הוא היה איתנו, וזה איתות משמיים נס על טבעי, שחזרנו לחיבתנו הראשונה. ואני רוצה לסיים, בימים האלה בזמן הזה, שלא תחשבו שניסים על טבעיים קרו רק פעם. זה לא בושה לפעמים לבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תראה לי, אני יודע שאתה איתי כל הזמן, אני רוצה להרגיש שאתה לצידי. איך דוד המלך אומר בתהילים? עשה עימי עוד לטובה. תעשה עימי עוד לטובה. לטובה, אני רוצה להרגיש שאתה איתי. לפני מספר שנים, הרבה שנים, שגרתי ברחובות, אשתי חוזרת מאיזו הרצאה, כולה נפעמת. בטח אתם מכירים את האישה, עיוורת אריאלה סביר. כולה נפעמת, היא אומרת, תשמע, אני חזרתי מההרצאה, חבל לך על הזמן, הבאתי אפילו קלטת של ההרצאה, חייב לשבת ולשמוע. אמרתי לה, עזבי אותי, אין לי עכשיו זמן, עכשיו זמן לשמוע קלטות, אין לי זמן. לא, רק תשמע את ההתחלה לפחות. לחצתי פליי ושמעתי עד הסוף, לא חכיתי לעצור, לרגע. באמצע נכנסו לי אורחים, אמרתי להם, חבר'ה, אתם חייבים לשמוע מה שאני שמעתי עכשיו, התחלתי מההתחלה את הקלטת, השמעתי לאורחים שלי. מה היא אומרת, אותה גברת אריאלה סביר? בקיצור נמרץ, יש לה סיפור של שעה שלמה, אני אגיד רק את התמצית. היא התעברה בגיל 9, חילונית גמורה, קיבוצניקית, זכתה להתחתן ולהקים משפחה, היא הכירה את בעלה בצבא, ייסו אותה בתור מתנדבת, והנה, כל הרקע של החילוני לגמרי, היא אומרת שעד גיל 9 כשהיא ראתה, היא קרה, מה היא קרה? קרה קופיקו, קרה כל מיני ספרים כאלה, המוח שלה מאוד מאוד חזק וחריף, היא זוכרת את האותיות, מצרפת מילים, עושה כל מיני קומבינציות, ולאט לאט התחילה להביא ילדים לעולם, אבל זה לא הלך בקלות. היו שני ילדים שמתו לה בבטן, והתחילה להרגיש מאוד מאוד מבוכה מהעניין הזה ולחפש את עצמה, עד שנולד לילד ברוך השם בריא ושלם, אבל בגיל חצי שנה היא מטיילת איתו ברחוב, היא גרה בצפת, והשכנה אומרת לה, תשמע, הילד שלך צהוב. את לא רואה, הרי אני רואה שהוא צהוב. תשאיר אותו לרופא, לקחה אותו לרופא. רופא אומר, לרמב״ם, לבית חולים רמב״ם. עשו בדיקות, אני מקצר את הסיפור, אמרו, הבן שלך צריך להיות בממתיני השתלת כבד. המצב שלו מאוד מאוד קשה, חייב להיות מושתל כבד. היא הייתה אז בתהליכים של התחזקות, היא ובעלה, תהליכים של תשובה מכל המשברים שהם עברו, והיא משגרת את בעלה בבכי, היא אומרת, לך לרב, שייתן לך עצה. הרב חוזר ואומר, תגיד לאשתך, אבל לא בכפייה, רק אם היא רוצה, תקבל על עצמה כיסוי ראש, ותתפלל השם, זה יכול לעזור. חוזר ומספר לה את זה, נמצאת ליד ביתת בנה, החולה, ואז מיד היא עושה חשבון, כיסוי ראש, שחקת מאותיות, סיכוי לאושר. הוא מבין המספחת, והיא מכנסה ג'ינס, כן, ככה היית נראית. שמה את המטפחת על הראש, עוזבת את החדר של בנה, והולכת לחדר המתנה. יושבים שם כמה נשים חרדיות, היה ספר טיעונים על השולחן, והיא בידה על עצמה, מעולם היא לא פתחה ספר טיעונים, היא לא יודעת בכלל מה כתוב שם. מעולם! ותשלח את המטף, ותשלח את ילדה, ותיקח את ספר הטיעונים, הבן שלה נמצא בחדר מושפל, ופתאום נפתחו לה עיניים, והיא מתחילה לקרוא. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אבל סליחה, שכחתי משהו. לפני שהיא פותחת את העיניים ורואה את האותיות, היא ביקשה מה שביקש דוד המלך בסגנון שלה. עשי לי אות לטובה. קדוש ברוך הוא, תראה, אני קצת השקעתי, עשיתי כברת דרך, שמתי משהו, כיסוי ראש על הראש, תן לי איזו הרגשה שאתה עכשיו לידי. תעשי לי אות לטובה, את זה היא לא אמרה בפסוקים של דוד המלך. היא אמרה את זה בסגנון שלה. היא פותחת את הספר, ומתחילה לראות, אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים עוזר חטאים לעונת, קורת, הגיע, וכל אשר יעשה יצליח, חשכו עיניה. היא סגרה את הספר. היא אומרת, זה היה נס על טבעי, היא ראתה את השכינה פשוט לנגד עיניה. ואז התחיל תהליך השיקום של הילד הזה, לספרת איך שהוא ברוך השם, החלים, לא הייתה חשתלה, זה קלטת שלמה, אבל כשם שהקדוש ברוך הוא עשה להם עוד לטובה, זה גם יכול לקרות בדורות שלנו לכל מיני אנשים, הנה מה שקרה לה. יש עוד הרבה דוגמאות, אבל הגבילו אותי ברבע שעה וכבר חרגתי מספיק. כל טוב לכם וחנוכה שמח.
ערבית.